תן לבך להבין עיקר כוונתי בכל דבר. ולאיזו מסילה אני מתכוון להגיעך. כי הדברים עמוקים ולא תגיע לכוונת עניינם עד שתשית לבך להשכיל ולהתבונן בהם. בזוג י"ח, כי נעים כי תשמרם בבטניך, יקונו יחדיו על שפתיך. כי נעים כי תשמרם בבטניך, יקונו יחדיו על שפתיך. אז הוא אומר, תשמרם שלא יסור מלבבך, כדי שתוציא אותם לפועל. יקונו יחדיו על שפתיך, פן תשכחם. כי אומר רבנו יונה, כי מבטא חוכמה בשפתיים תמיד, והיות הדברים שגורים על הלשון, את אדם שמקפיד כל הזמן להביא לידי ביטוי את החוכמה בשפתיים, הדברים שגורים על הלשון, ממילא זה סיבת הזיכרונות. זה יגרום לו לזכור את מה שצריך, את מה שהוא צריך לזכור. י"ט, להיות באדוני מבטחיך, הודעתיך היום אף עד. אז הוא מסביר כך, דעתי וכוונתי בכל המוסרים אשר ערכתי לך, להגיע מהם אל הביטחון. כי כל המידות הטובות צריכות להגיע האדם אל היראה. כל המידות הטובות צריכות להביא את האדם אל היראה. אשר אמרו ז"ל, כי טהרה וקדושה מביאות ליראת חטא. והביטחון הוא מהמדרגות העליונות אשר ביראת חטא. וזה עניין נכבד ומופלא, ואין זה מקומו להאריך בו. אז מה הוא אומר? להיות בהשם מבטחיך. אז כמו שהוא אמר, כל המטרה של כל המידות הטובות שהקניתי לך, שתגיע למידת הביטחון, הודעתיך היום אף עתה. מה זה אף עתה? אז הוא אומר, עניין אף עתה, כמו שהועלתי לנפשי באלה המוסרים להגיע מהם אל הביטחון. זאת אומרת, שלמה המלך אומר, כמו שאת המידות האלה שאני מלמד אותך, הם סייעו לי, באמצעותם הגעתי אל מידת הביטחון, אף עתה, כן אקווה להועיל גם לך, להועיל לך. פסוק חף, הלא חטבתי לך שלישים במועצות ודעת. אז הוא מסביר מה הכוונה, הלא כתבתי לך חלישים במועצות ודעת, מליצה שכולל את העניין אשר תחתיה ושולטת עליו. כי אין מחסור כל דבר בלשון, וכי עניין השליש שהוא שולט על מספר האנשים אשר תחת ידו. הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת. הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת. כמו שהשליש שולט על מספר אנשים, כך המליצה הזאת כוללת את העניין אשר תחתיה ושולטת עליו. וכן מה שכתוב קודם, שמעו כי נגידים אדבר. אז רגע, מה כתוב? כתוב להודיעך קושט אמרי אמת, להשיב אמרים אמת לשולחיך. לודיעך קושט אמרי אמת, כבר כתבנו פירוש הפסוק הזה בתחילת הספר. הוא אומר למטה, מחלק רבינו ספר משלי לשלושה ספרים, כוונתו לתחילת הספר השני. אבל אני לא מסביר. להודיעך קושט אמרי אמת, להשיב אמת, כשהמטרה, האמת המטרה, התכלית, כן, להודיעך קושט אמרי אמת, להשיב אמרים אמת לשולחיך. אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכה אני ושר. אז הוא מסביר, אל תגזול דל כי דל הוא, מצד שהוא דל, ואינך ירא, אין לך מה לפחד ממנו, שהוא יכול להציל הגזלה מתחת ידך. ואל תדכה אני בשער, עניין בשער, מה זה, לאיזה שער הכוונה? אז הוא אומר, שער זה כינוי למקום שהרבים מתקבצים שם. וכמוהו, הפסוק בפרשת איבום, ועלתה יבינתו השער אל הזקנים. או פסוק באיוב, כי יראה בשער עזרתי, באור העניין. הפסוק, האמת, שלמה המלך אומר, אל תגזול, אל תנצל את העובדה שהוא דל ותגזול ממנו. אף על פי שיש לאל ידך, ואל תדכה אני בשער, פירוש, אף על פי שיש לאל ידך לדכו בשער, לעיני הכל, ואין מציל מידך, אל תדכהו. מדוע? אומר שלמה המלך, כי אדוני יריב ריבם, וקבע את קוביהם נפש. מה פירוש? אחרי שאין היכולת בם להציל את נפשם, מיד עושק ומדכה, השם יריב ריבם. כי עניין שנאמר, מציל אני מחזק ממנו. וקבע את קוביהם נפש, ייקח הנפש מן הלוקח שגזל מהם ממון. כי יעניש על הדל משפט, או כי יענש על הדל משפט מוות בידי שמיים, אף על פי שלא יענש על שאר בני אדם זולתי ממון. זאת אומרת, גנב, גזלן, כן, כשהוא גוזל, הוא יקבל את העונש שלו, אבל כשיהיו עדים למשל שהוא גזל, אז הוא יתחייב לשלם את מה שהוא גזל. אבל כשהוא גוזל דל, שאין בידו לצאת נגדו, כי הוא דל, אז יענש על הדל משפט מוות בידי שמיים, אף על פי שלא מגיע לו מוות בגזלה רגילה. אף על פי שלא יענש על שאר בני אדם זולתי ממון. מדוע? מפני כי הגוזל מן העני כנוטל את נפשו, נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, כי האיש הזה הפר יראה, ואמר נבל בליבו אין אלוהים, ואחרי שאין עזרה לדל מבני אדם, אין פחד אלוהים לנגד עיניו, ודימה בנפשו שאין דין ואין דיין. וכן אמרו זל בעניין הגנב, כי על כן יענש יותר מן הגזלן. כך אומרת הגמרא, להסביר למה גנב, כן, משלם כפל. גזלן משלם רק את הקרן, אבל גנב משלם כפל. טבח ומכר משלם בשומה הבאה וחמישה, אבל זה רק בגנב. אז הוא אומר, וכן אמרו זל בעניין הגנב, כי על כן יענש יותר מן הגזלן, מפני שהוא ירא מן הבריות, ולא ירא אלוהים. והשלישית, כי יודע הגוזל לעני, כי יודע הגוזל לעני, כי אין עיני העני נשואות בלתי אל השם, וכי השם יריב ריבו אחר שאין דן דינו. ויש לפרש, אז זה פירוש אחד, ויש לפרש פירוש נוסף, וקבע את קובעם נפש, ולפי הפירוש הראשון, וקבע את קובעי נפש, הכוונה היא ככה נפש, מזה שגזל מהדל או העני ממון. ויש לפרש, וקבע את קובעי נפש, את הגוזלים מהם נפשם, כאשר אמרו זל, כי הגוזל העני כנוטל נפשו ממנו. זאת אומרת, אדם שגוזל עני, הוא נבחן כאילו הוא גזל את נפשו. כי הגוזל העני כנוטל נפשו ממנו. הוא מביא למטה, גמרא מספרת, מביא גמרא, רב חיסדא ולהוא אריסא. רב חיסדא היה לו אריס, דאב את תקיל ויעיב, תקיל ושקיל. סילקי, קרא הנפשי וצפון לצדיק חיל חוטה, כי מה תקוות חנף, כי יבצע, כי אישה ללא הנפשו. אז מה כתוב כאן? רב חיסדא היה לו אריס, שהיה תקיל ויעיב, תקיל ושקיל. מה הכוונה? שוקל ונותן, שוקל ולוקח. סלקי, קרא הנפשי וצפון לצדיק חיל חוטה, כי מה תקוות חנף, כי יבצע, כי אישה ללא הנפשו. רב הונא ורב חיסדא, הגמרא מביאה מחלוקת, איך לפרש את הפסוק. כן? מה כתוב בפסוק? רב הונא ורב חיסדא, אחד אמר, כתוב, מה תקוות חנף, כי יבצע, כי אישה ללא הנפשו. אחד אמר, נפשו דנגזל, ואחד אמר, נפשו של הגזלן. מאן דאמר נפשו של נגזל, דכתיב, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. אז הנפש, נפש הבעלים הוא כאילו לוקח. מאן דאמר נפשו של גזלן, הפסוק שלנו, אל תגזול דל כי דל, ואל תדכה עני בשער, כי השם יריב עברם, יריב ריבם, וקבע את קובעיהם נפש. שואלת הגמרא, מה כל אחד עושה עם הפסוק של השני? ואידך נמי הכתיב נפש בעליו ייקח. אז אומרת הגמרא, מהי בעליו? בעליו דאשתא. לא הבעלים הראשון, אלא הבעלים הנוכחי. ואידך נמי הכתיב וקבע את קובעיהם נפש. אז אומרת לו, מה טעם כאמר? למה באמת הקדוש ברוך הוא לוקח את הנפש מהגזלן? מה טעם וקבע את קובעיהם? משום דקווי נפש. הוא לקח נפש. וזה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה, כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. בשערי תשובה גם כן, כתוב, וגזל העני חייבים עליו מיטה בדי שמיים, שנאמר, אל תגזול דל כי דל, ואל תדכה עני בשער, כי השם יריב ליבם וקבע את קובעיהם נפש. פירוש, אל תגזול דל בעבור שהוא דל ואין עוזר לו, ואל תדכה עני בשער בהחלמה ובזיון, בשער כלומר ברבים, וכעניין שנאמר, מה לכם תדכו עמי ופני העניים תתחנו. כי השם יריב ריבם, אחר שאין להם סומך, ומי שיתעון ויריב את ריבם, וקבע את קובעיהם נפש. אחרי שהובת אליו צעקת הדל, לא ייקח ממך ממון תחת הגזלה אשר גזלת. אבל נשאל אלוה נפשך, ונאמר כי מה תקוות חנף כי יבצע, כי ישאל אלוה נפשו. ונאמר כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. כן. קיצור, אותו יסוד בכל המקומות. הלאה, פסוק חפדלת, אל תתרא את בעל אף, ואת איש חימות לא תבוא. אל תתרא את בעל אף. מה הכוונה? אל תתרואה. אל תתרועע עם אדם בעל אף, אדם שכעסן, ואת איש חימות לא תבוא. רואים שיש פה שתי מדרגות, זה אומר רבנו יונה. אני אקרא את זה בפנים. קודם כל, מה זה אל תתרא? אל תתרא את בעל אף, הוא אומר תתרא, הלשון, תתרא, הפועל, תתרא, בשקל דומה, אל תתאב למטעמותיו. והוא מלשון והתנה למראהו אשר ראה לו. זאת אומרת, כמו שאמרתי, לשון ראות, אל תתרוע, אל תהיה רע של בעל אף. וברור העניין, אל יהי בעל כעס רעך וחברך. כי יש לאדם לבחור לו חברת הסבלן. כתוב, קנה לך חבר. אז מה? את מי תבחר כחבר? לא אדם כעסן, לא אדם בעל כעס. אלא ההפך, אומר, יש לאדם לבחור לו חברת הסבלן, אדם סבלן. ואמרו במוסרים, בספרי המוסר, רוצה לומר, בספר מבחר הפנינים, ספר מוסר, כשתרצה להתחבר עם אדם, אחיסהו, תעשה לו ניסיון, כן? ואם יודע לך על האמת בעת כעסו, יתחבר. אבל אם הוא לא מודע על האמת בעת כעסו, עזוב אותו. ואת איש חימות לא תבוא. אז אומר הרבנו יונה, יש פה שתי מדרגות, כמו שאמרתי. איש חימות זה יותר מאשר בעל אף. זה מדרגה גרועה יותר. הרי, שהרי כתוב, לא רק שלא תתרוע, אל תבוא אליו. החימה עזה מן האף. כעניין החימה, כשתגבר הרוח בלב מפני הכעס, יש אדם כעסן, אבל יש אדם בעל חימה, בעל חימה כמו שהוא אומר, כמו שהוא מתאר כאן. כשתגבר הרוח בלב מפני הכעס, עד שתוליד חום בגוף. מה שאנחנו אומרים היום, מתחמם, כן? מתחמם בקלות, כן? וכן תראה, בכל מקום שמזכיר חימה אחרי האף, כתוב, תמיד, החימה מוזכרת אחרי האף. באף ובחימה ובקצף גדול, כן? באפו ובחמתו. והנה תראה בבני אדם מהם שלום. כן. אני בעזרת השם עוד מעט אגיע, בסדר? להתראות. מה? לא, 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 אני אבוא. בעזרת השם. כל טוב, להתראות. כן. אז איפה אנחנו?
והנה תראה.
רגע אחד. והנה תראה. והנה תראה בבני האדם, מהם, מישהו כעסן, כעס קל. ומישהו בעל כעס גדול וכבד, והוא יקרא איש חימות. על כן אמר, ואת איש חימות לא תבוא, שלא תלך בדרך איתו. להתרועע כתוב, אל תתרא את בעל אף. לא כתוב לא לבוא, לא ללכת איתו בדרך. אבל את איש חימות לא תבוא. מה הכוונה? אל תלך בדרך איתו. כמו שכתוב, אורח ברגליו לא יבוא. והכוונה בהזירו מזה, למנוע רגלו מנתיב איש חימות. עד כדי כך, לעשות לו גדר בדבר שלא יתקרב לחברתו, כי יגיעו ממנה נזקים גדולים. אבל בעניין בעל אף, לא הזהיר על ההליכה בדרך איתו. מה הוא כן הזהיר? זולתי, שלא יראהו, אל תתרועע איתו, כן? עכשיו, שלמה המלך גם הוא מסביר מדוע. פן תאלף אורחותיו ולקחת מוקש לנפשך. פן תאלף אורחותיו. אם אתה איש סבלן ותתרא את הכעסן, זאת אומרת, תתרועע עם הכעסן, יכעיסך פעמים רבות. כי אין מכעיס את האדם כמו הכעסן. אם אתה איש סבלן, ותתרא את הכעסן, תתרועע עם הכעסן, יכעיסך פעמים רבות. כי אין, מעניין הוא אומר, אין מכעיס את האדם כמו הכעסן. אין מכעיס את האדם כמו הכעסן. הנקודה הראשונה והשנית, כי ידמה לך כיתר, הכעס עם מתח. כשאתה חי עם אדם, אתה מתרואה עם אדם שהוא כל הזמן כועס, שהוא כועס תמיד, כן? אז נראה לך כאילו דבר לגיטימי, כן? היתר. אחרי שתראה שהוא כועס תמיד, ותגיע מזה, לך מזה גם לכעוס על זולתך. והשלישית, כי לא תתגנה עליך מידת הכעס כאשר בתחילה. אם אדם נמצא, אם אדם שכועס תמיד, אז הוא אומר, אז יש פה שלוש מדרגות, כן? ראשית, הוא יכעיס אותך פעמים רבות. שנית, זה ידמה לך כיתר, שאתה כועס איתו. ושלישית, לא תתגנה עליך מידת הכעס, כאשר בתחילה. מידת הכעס יכולה להיות מידה מגונה אצל האדם. בהיותך רגיל, עם מי שיחס תמיד. ולקחת מוקש לנפשך, תיקח לנפשך מידה שתהיה לך למוקש. כמו שנאמר, עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו.
מעצר.
עוד פעם, כתוב אין מעצר לרוחו. להלן חפי, רגע אחד. מעצר כתוב או מה?
כן,
מעצר. מעצר, טוב. כן, איש אשר אין מעצר לרוחו. טוב.
זה גם מצפתם, וזה אני לא מבין בזה. לא הייתי בשיעור הזה.
טוב.
זה קמץ קטן, מה קמץ גדול?
מה?
זה קמץ קטן, מה קמץ גדול?
ודאי שלא כתוב וו. כמו שהוא ציטט כאן, הוא ציטט את זה עם וו. ושם לא כתוב וו, שם לא כתוב וו.
לפי זה שהוא שם וו פה, אז יכול להיות שהוא רואה שזה מעצר.
אשר אין מעצר, יכול להיות.
אני לא מבין בזה. טוב.
אל תהי בתוקעי חף, בעורבים משעות. אז אומר הרבנו יונה, במקומות רבים, הזהיר על הערבות לזר, ראינו כבר, לא להיות ערב. ולא על ערבות, הלוואות לוודאי זהיר, אלא על כל ערבות. לא רק ערבות של הלוואה, אלא על כל ערבות. שלא יערוב ערובה לחברו, להבטיח בעדו לקיים כל דבר. או שימשוך המקח, מעניין, אפילו לא לקנות בהקפה, תראו מה שהוא אומר. או שימשוך המקח ויבטיח בעדו על הפיראון אחר יום או יומיים. ונתן טעם למנוע האדם לערוב ערובה מפני שאוהב פשע, אוהב מצה.
ריב.
ואתה יוסיף להזהיר על ערבות משעות. מה זה ערבות משעות? שזמן פיראונם רחוק לקץ שנה או שנתיים או שלוש שנים. יש לקץ שנתיים או שלוש שנים, סליחה, שיש לאדם להיזהר מזאת מטעם אחר. וגם כי יגמור בדעתו לפרוע משלו, בלא מצא ומריבה, אם לא יפרע הלווה, כאשר יפרש הטעם במקרא הבא אחר זה. מה כתוב? אם אין לך לשלם, למה ייקח משקפך מתחתיך? אם אין לך, אז הוא מסביר, מה זה אם אין לך לשלם? לכן הוא מבין שזה מדובר פה לא על ערבות קרובה, אלא על ערבות רחוקה, כמו שהוא אמר, שנתיים או שלוש. אם אין לך לשלם, למה ייקח משקפך מתחתיך? אומר רבנו יונה, גם אם אתה עשיר בשעת הערבות, מי יודיעך אם עושרך יימשך עד זמן הפירעון? מי מבטיח לך? ואם אין לך לשלם בעת ההיא, למה ייקח משקפך מתחתיך? כי אין ראוי לאדם שיבטח באושרו. וכמו שכתוב, בוטח באושרו, הוא ייפול. מעניין. ונאמר, התעיף עיניך בו ואיננו.
זה הדברי תורה.
החז"ל אומרים, וזה הדברי תורה, אבל אתה רואה שהוא מלמד את זה. לומד את זה כפשוטו. על הממון שנמצא ביד האדם. התעיף עיניך בו ואיננו. פסוק כ"ח.
שם אדם אומר, יש לי, מה? הוא מרגיש את זה בעיה כי יש.
נכון. אל תשג גבול עולם אשר עשו אבותיך. נכון לפרשו על דרך משל. כי לא הוצרח אתה להזהיר על הגזל, שאין דרך הספר הזה להזהיר על העזרות הכתובות בתורה, לא לגזול, כן? הרי יש פסוק בתורה, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים. אז מה זה אל תעשה גבול עולם? אז הוא אומר, פעור העניין, הוא מוציא את הפסוק מפשוטו, כן? מה הכוונה אל תעשה גבול עולם אשר עשו אבותיך? הוא פעור העניין, אל תשנה מן המנהגים הטובים ומן התקנות שתקנו האבות, והגדרים והסייגים אשר עשו אבותיך לתורה. וזה דומה מאוד למה שאנחנו רגילים לומר בפסוק, אל תיטוש תורת אמך. כן? שאסור לאדם לעזוב מנהגים שנהגו אצלו בבית. אל תיטוש תורת אמך. כי הוא מדבר על המנהגים הטובים שהנהיגו האבות. והמקרא הבא אחר זה יוכיח על הפירוש הזה כאשר נבהר. זאת אומרת, איך אני יודע שזה הפשט כאן? ההמשך, כן? במקרא הבא אחר זה יוכיח על הפירוש הזה כאשר נבהר. והנה למטה כתוב, כתוב בהמשך, אל תשג גבול עולם, ובשדה יתומים אל תבוא. ושם נכתב לעניין פשוטו כאשר נפרש. אבל בכאן כתיב כתוב, אל תשג גבול עולם אשר עשו אבותיך. מפני שהוא מדבר כמו שהוא אומר, דרך משל על תקנות האבות וגדריהם כאשר פירשנו. עד כאן.